ויקם לבן בבוקר, וינשק לבניו ולבנותיו, ויברך את הם, וילך, וישב לבן למקומו. ולהבדיל, ויעקב הלך לדרכו. ויפגעו בו מלאכי אלוהים. ויאמר יעקב כאשר ראה מחנה אלוהים זה, ויקרא שם המקום ההוא מחניים. אומר הוא שמח, אחת מנקודות ההבדל היסודיות בין לבן ותפיסתו לבין יעקב אבינו, זה ההבדל בין המילה למקומו, עם הפועל וישוב, לבין המילה לדרכו, עם הפועל הלך. פרש הוא שמח מפני שלחזור למקום זה בעצם כמו לדרוך בו. עברת עכשיו חוויה, מפגש עם יעקב אבינו, בירור נוקב איתו, זה לא עשה לך משהו, זה לא פתח את עיניך, זה לא עצר אצלך איזה רצון להתחדש, להתקדם, לא, הוא היה שוב לבן למקומו. אבל יעקב אבינו, הוא לא שב למקומו. אחרי בירור כזה מול לבן, ואחרי עזיבת חוץ לארץ, עם הפנים לארץ ישראל, זה לא שווים למקום. זה הולכים לדרך, זה מתחדשים, זה משתנים, זה עולים קומה. ואולי ייתכן שמההבדל הזה צומחת היכולת לפגוש מלאכי אלוקים. הלשון של חז"ל, לשון מאוד חדה, קצרה, בהירה, מילים עם תוכן. לכן חז"ל פרשו שלשון פגיעה פירושה לשון פגישה. זה לא חלילה במובן השלילי. מלאכי אלוהים יש בכל המציאות, עולים ויורדים, אבל לא כל אחד פוגש אותם. לא כל אחד מבין שהם נמצאים, לא כל אחד מבין שהם באו ללמד משהו. ויעקב אבינו, הוא אומר, כאשר העם, מחנה אלוקים זה. כל ההתמודדויות של יעקב אבינו הן סוערות, מסוג שהוזכר קודם על חבלי משיח. שולח יעקב אבינו משלחת אל עשיו אחיו, מתאר מה שמתאר על מגוריו עם לבן, הוא מנסה ליצור מצב שבו יש השלמה, יש פיוס. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. הוא אחיך, בזה מילה מבלבלת בהקשר הזה. לכן ההמשך הוא אל עשיו, עם כל מה שהוא, והתוספת של 400 איש עמו, עם עשיו. מה התגובה הנפשית של יעקב אבינו? וירא יעקב מאוד ויצר. ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות. ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויכהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. אם היה יעקב אבינו חי בדורנו, מן הסתם היה יודע והיה שר והיה רוקד, מי שמאמין לא מפחד. אז הוא לא ידע מה שהדור שלנו יודע. אחד מגדולי אבותינו, אחד מהשורשים של האמונה שלנו, הוא לא יודע שכל העולם כולו גשר צר מאוד, בעיקר לא לפחד כלל. איך להבין את יעקב אבינו. לכך מתייחס אחד הראשונים, אברבנאל, פה בפסקה 10. ברשותכם, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. יש תהיה בחוץ משוץ. אומר אברבנאל, כי אם היה בלתי ירא, ולא מפחד מעשיו שיהרגהו, יהרוג את נשיו ובניו. הנה בלכתו אליו לא היה מורה על ביטחונו בשם יתברך ובייעודיו. כי הולך אליו לחושבו שיתנהג עמו כאח. אבל אתה ששאר בשנאתו אותו. הסעיף הראשון לפי דברי אברבנאל זה קודם כל קריאת המפה של המציאות. זה עוד לא שלב המסקנות, זה עוד לא שלב המשימות, זה רק שלב זיהוי הנתונים. בשלב הזה אומר אברבנאל, מבטו של איש האמונה הוא מבט מאוד מאוד מציאותי. הוא לא מדלג על פני המציאות. אם הוא היה מפרש ש400 איש הולכים איתו, הם באו לעשות הסכם שלום בז'נבה, הוא היה הזוי, הוא היה משיחיסט. מנותק מהמציאות. אבל יעקב אבינו הוא לא כזה, הוא איש האמונה, איש המעלה האמוני. לכן הסעיף הראשון ששאר בשנאתו אותו, זה מה שידוע עד עכשיו על עשיו, ולשנאה מצטרף אותו תיאור של 400 איש, שברור שפניו למלחמה. הדבר השני שאומר אברבנאל, עדיין אין בו שלב המסקנות. הוא עדיין שייך לזיהוי המציאות, וידע זה בבירור עד שהכוח החיוני, כוח התחושה, אשר ליעקב, התפעל מזה. כי ראה ופחד. אברבנאל בעצם מאפשר לנו להבין למה כתוב וירא ויצר. כמו לומר, חווה את זה. זה לא איזשהו דיון תיאורטי על סכנות. זה נמצא בתוך הנפש שלו. במילים ועם כל זה, נקודת המפנה. האפיון של איש המעלה האמוני. עם כל זה, שכלו המנהיג את הכוח המתעורר אשר לו. כמו שראוי לבעל המעלה. כיוון שאנחנו עכשיו כמה חודשים, ייתכן מאוד שנשמע הרבה על מנהיגות, בעיקר ליד המילה אני, וזה לא כל כך משנה מי הדובר, נותן לנו הקדוש ברוך הוא הזדמנות בפתח התקופה לפגוש מנהיגות אמיתית. בהקשר הזה, האפיון של המנהיגות הוא בתוך האדם פנימה, הוא לא מבחוץ. שכלו המנהיג את הכוח המתעורר אשר לו. כלומר, בדומה למה שלמדנו לפני שבוע, אם כי בהקשר אחר לגמרי, התחושה שנוצרת בעקבות המפגש עם הסכנה, התחושה היא לא סוף פסוק. כי השאלה הגדולה, האם מה שיכריע זה שכלו, של יעקב אבינו, הכרתו המוסרית, אמונתו, או אולי בלשון אחרת, המשימה שלו. מה האמת שעל פיה צריך יעקב אבינו להתנהג? היכולת לארגן את כוחות הנפש. על פי אותה משימה אמיתית, היא נקראת הנהגה. היא בתוך האדם. שכלו, הכרתו המוסרית, האמת שלו, עם זה הוא מנהיג את הכוח המתעורר, את הדמיון, את התחושה, הרגשה, אשר לו, הוסיף אברבנאל, כמו שראוי לבעל המעלה. זה אפיונה של אמונה. אז אותה הכרה שכלית, אותה הכרה מוסרית, שכלו גער בו על פחדו. כלומר, בעצם מיקד את פחדו בגבולות אותו חשש שדובר עליו קודם, ללא השתלטות של תחושת הסכנה על האדם. בסוף, נשאר הסעיף הרביעי, גם הוא צריך לחדד אותו היום. כי הנהגה זה לא רק אופן ההכרעה, כמו שקורא לזה אברבנאל, או מאוד בדומה לו הרב קוק, קורא לזה הסכמה. הסכמה אישית של האדם בינו לבין עצמו. אלא התאמץ והלך לקראת אחיו. כלומר, אין אבל. אין הכרה שכלית, עקרונית, תיאורטית, אבל החיים זורמים למקום אחר. התאמץ והלך לקראת אחיו, זה באמת הראוי להיקרא מאמין בנבואתו ובוטח בייעוד אלוקיו. בסוגיה הזאת אולי אפשר להרחיב בעקבות המשנה שנמצאת פה למעלה, בפסקה 5, אשר מרכז התנא בן זומא ארבע הדרכות, ארבע הגדרות, ארבעה מרכיבי אופי בנפש. אומר בן זומא, איזה הוא חכם, הלומד מכל אדם, שנאמר בתהילים בפרק קי"ט, מכל מלמדי השכלתי, כי אדבותיך שיחה לי. ובן זומא היה חי בימינו, אנחנו יודעים מה זה חכם, כמה שנים אדם למד, כמה תארים הוא עשה, כמה עבודות, כמה מאמרים הוא כתב, יש לזה כל מיני מדדים. לא צריך משנה על פרקי אבות בשביל זה. מה שבן זומא בוחן, זה למי יש תכונה כזאת בנפש. מי נקרא חכם, לא מצד תאריו, אלא מצד נפשו. פה המבחן לא קשור לתארים, ולפעמים אפילו הפוך מהתארים. וזהו חכם הלומד מכל אדם. לפני אומר רב חיים מוולוז'ין, שבשעה שהאדם מקשיב למישהו אחר, הוא נתקל בקושי. איפה האני שלו יבוא לידי ביטוי? איפה הנוכחות שלו תורגש? לכאורה במבט האנושי הנוכחות יותר תבוא לידי ביטוי, כשאדם מדבר. אבל כשאדם מקשיב, לכאורה הוא מצמצם את נוכחות האני. תלוי, אומר בן זומא. כך מפרש רב חיים, אם האדם עדיף את ברור האמת, ומתוך כך את ההקשבה לזולתו, יותר מאשר את הביטוי האישי שלו, זה אומר שהוא אוהב את האמת, שהוא אוהב את החוכמה, הוא רוצה לברר אותה. הרב סולובייצ'יק ממשיך במובן מסוים את שלשלת בריסק, שהיא קשורה לישיבת וולוז'ין, בראשיתה, אומר היוונים, האקדמיה היוונית המציאה את המושג החלול שנקרא סימפוזיון. הם הפכו מפגשים להתנגחות, איך כל אחד לועג על דברי השני, מתלוצץ על השני, מנוכר לשני. איך כל אחד הוא יותר מבריק מהשני. זה החוכמה החיצונית, שבאופן טבעי קשורה גם להבלטה אישית. אבל התפיסה שלנו, אומר הרב סולובייצ'יק על פי המשנה, חוכמה זה הקשבה. ונימוק בפסוק, למה מכל, למה כולם, פסיק, הפכו להיות מלמדי? כי הנושא שמעסיק את האדם, זה ברור העדות של אלוקים, ברור חוקי השם, ברור תורתו, ברור מצוותם. ולכן הוא מפנה את העני, הוא מנסה לברר את האמת גם על ידי זולתו. כן, חבוד. הקשבה, הקשבה זה לא אומר שהוא מקבל את כל מה שהוא שומע. זה לא אומר שאדם הוא אסקופה נדרסת, עלי נידף. זה אומר שאדם מתפתח בהדרגה. יש בסיס מסוים. בדרך כלל לומד את הגמרא עבודה זרה, אם אדם לומד על המקור של בו חפץ. כלומר, זה מתחיל מאיזושהי שייכות אישית. ואדם לאט לאט מברר אותה, ממלא אותה תוכן, ולפי כוחו, ולפי יכולתו, יכול לשמוע עוד זוויות ולברר אותם תוך כדי התפתחות אישית. הקשבה זה לא אומר הסכמה.
אם אדם החליט שהסכים בנפשו שהאמת נמצאת בבית המדרש, אשר מי שמגיע שלא בשם התורה, האם לא יכול להיות השם מכל מלמדי השכלתי ויש מה...
אם הוא מישראל ודאי. נברא בצלם אלוקים, הוא חביב שנקרא בנים. נכון שבהתנהגותו החיצונית הוא כך ואחרת, אבל אפשר להקשיב. אפשר להבין מתוך כך משהו מסוים. יכול להיות שזה אחוז מתוך 100. יכול להיות שזה 30% מתוך 100. משנה, בדיוק אחרי המשנה הזאת של פרקי אבות, אומרת, דברי בן עזאי, אל תיבז לכל אדם. אל תמפליג לכל דבר. ויכול להיות שזה נוסח באמת עדין שאומר שאני אישית עוד לא יכול, עוד לא בשל להקשיב לדברים אחרים, אז אני אלך מתון מתון. ואתה יותר מבוגר בנפשך, יותר יציב, אתה כבר יכול לשמוע מהזולת. אבל המשותף לשנינו, גם אם אני עוד לא בשל לזה, אין לי כוח לזה, לפחות לא לבוז. לפחות לא לדחות על הסף, כביכול אין בזה שום ערך. והבעתה לי, יכול להיות שבאמת הצד הנפשי בתוך האדם, תודה, יכול להיות שזה היכולת, בגלל שאל תיבז לכל אדם, שהוא בעצם לפי אחד הראשונים רבי יוסף יעבד, זה איש, הוא קורא לזה האיש החכם שהגיע למעלת הענווה. כלומר שהצד של האני פחות תופס מקום בולט. אז יש פנאי בנפש גם להיות מסוגל להקשיב. ושוב, לפי אופי ההתפתחות של האדם, אין בזה העתקות, אין בזה מדרגות מדויקות, כל אדם לפי עניינו. אומרת המשנה באותה פסקה 5 בסעיף השני. זהו גיבור הכובש את יצרו, שנאמר טוב ערך אפיים מגיבור, ומושל ברוחו מלוכד עיר. הגבורה, כמו שכותב הרב קוק למטה בפסקה 13, הגבורה בישראל היא גבורה מיוחדת. היא לא גבורה מצטיינת לא בחיבושים שמחבשים את אחרים, לעומת הגבורה שנתפסה ביוון, באימפריה היוונית. הגבורה בישראל לא מצטיינת במה שמכניעים את האחרים או מאבדים אותם. כשצריך עושים את זה, אבל לא מכאן מתחילים. אלא גבורה שבעיקרה היא קשורה בכיבוש שהאדם כובש את עצמו. ודומה מאוד להגדרה של אברבנאל, מנהיג את עצמו. כובש את עצמו, אבל זה תרתי דסתרי. זה פגיעה בעצמיות לכאורה. לכן מפרש את זה הרב. גבורת הנשמה האלוקית, הרוח האצילי של האדם. או אולי כמו שניסינו להבין בדברי אברבנאל, ההכרה המוסרית של האדם, האמונה שלו. תוכן החיים הקובע את המשימות, מחבש, משתלט על, מכוון את הגוף הבעמי ואת תאוותיו הגסות והסוער. אולי זה גם סוג של הקשבה. כי הנטייה המיידית שנקראת בהקשר הזה תאווה של הגוף הבעמי, היא נדמת לרגע שאיפת האדם, מיצוי האישיות שלו. אבל הוא יכול לחבש את עצמו, הוא יכול להקשיב לדברים יותר פנימיים באישיותו. יכול להיות שכשהוא מקשיב לדברים יותר פנימיים, שם הוא מגלה אמת אחרת. כתוצאה מכך, הוא מסוגל לנטרל את אותה תאווה בעמי. ואז בעצם הלך בן זומא מהתהליך שבן אדם לזולתו, אל הפרק שבן אדם לעצמו. ובהקשר הזה, זה סוגיית הכעס, זה סוגיית הפחד, בסוגיית השנאה, זה התאווה החומרית, וזה גם מתפתח באדם בהדרגה, לא נהיים כובשים כאלה בבת אחת, אין מה להיות מתוסכלים מכך שעדיין לא הגענו לשלמות, אנחנו בסך הכל משתלמים, אבל כמו שבן זומא ניסה להציב את התואר הפנימי של המושג חכם, את הנפש והקשר שלה לחוכמה, גם בסוגיית הגבורה. את הנפש. שבוע יצא להיות ביום ראשון בקריית ארבע, ולפגוש בעזרת חבר, אחד מהלוחמים של יחידת הכוננות של קריית ארבע באותו קרב, בחברון, בציר המתפללים, לפני 12 שנה. זה דבר שאני חושב שהציבור לא כל כך מודע לו. קודם כל על עצם המושג הזה של יחידת כוננות, שדרור ויינברג, שם יקום דמו, שהיה מפקד החטיבה, וכשהגיע לחברון, אחד הדברים הראשונים שעשה זה לגבש את יחידת הכוננות כיחידה צבאית לכל דבר, כחלק מהחטיבה. תוך כדי, כפי שיעיד אותו לוחם, נתינת חופש פעולה מלא, כולל אמצעים, כולל משאבים, לא על פי הסדר הרגיל. זה הבסיס. ומכאן עד לקרב, ולא רק הקרב הזה, היו עוד קרבות, הרבה מאוד אימונים, ברמה רצינית, ואכן תפקדו כחיילים. הקרב הנורא הזה במשך שעות, זה היה עיקר הכוח הלוחם, חברי כיתת הכוננות של קריית ארבע. והתיאור לא נראה לקוח מהעולם שלנו בכלל. אנשים בעלי משפחות, הורים לילדים, אבות לילדים, שלא רק עוזבים את ביתם ומסתערים בקרב, אלא ברגע שזיהו שיש שם סמטה, שמחבלים יורים משם, וסיכויי ההישרדות של מי שנכנס לסמטה הזאת הם מאוד נמוכים. העוצמה של אותה גבורה פנימית, של הכרעה, שכשיש משימה, התחושות האישיות באות לשרת את המשימה, ולא להכפיף אותה. איזה סוג של כבישת יצר, לא כבישת יצר במובן של תאווה דווקא, אבל איזושהי נטייה ראשונית של האדם לשמור על עצמו, להגן על עצמו, להגן על ילדיו, לחזור אל ביתו. כל זה מקבל זווית אחרת לגמרי, בשעת משימה כשהוא צריך להגן על האדם. קריאה שהוא צריך להגן על היישוב. ובהזכרה של דרור אתמול בערב, ציטט אחיו, הרצאה, סוג של הרצאה שמישהו אחר ביחידה, דיבר על כך, שזה באמת כוח לא מובן, לא ברמה האנושית. שבעצם חברי היחידה הזאת של הכוננות, על אף היותם אזרחים, מבחינתם דרור היה, זה היה סוג של מנהיג. כלומר, הוא היה כזה, התגבר על פחדו, הבין דרור שהסכנה הגדולה היא לא חברון, והיא לא היישוב היהודי בחברון. הסכנה הגדולה היא צה"ל, אם יישאר להיות צבא משותק, לא נלחם במחבלים, לא יוצר מגע, הסכנות הלאומיות הרבה יותר גדולות. הוא פתר את זה באופן שבו היה ברור שהוא בצד האישי נלחם בלי פחד, בלי להשתמש באמצעי המיגון הרגילים. כתוצאה מזה יצר תנועה גם אצל חייליו, גם אצל מפקדיו, וכפי עדות האזרחים גם אצלם, גם אצל האזרחים. יצר מצב שבו באמת יש סוג בנפש של, בדיוק כמו שאברבנאל מכנה את זה, סוג של הנהגה, דברים שנעשים בצנעה, בין אדם לבין עצמו, אין כותרות, אין הכרזות, אין יחידה שהיא בעצם שנים, לא מדברים עליה, לא פרטים אותה, עד שבכלל התחילו לעשות הזכרות לאזרחים הלוחמים, עברו כמה שנים. זה בירור גדול של אופי ההנהגה שקורא לזה בן זומה, זהו גיבור בפנים, בתוך הנפש. בהמשך של הפסוקים, אחרי החצייה של העם אשר איתו לשני מחנות, מגיע השלב השני, אחרי ההכנה למלחמה, התפילה. ביום יעקב אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק, אדוני אומר אליי שוב לארצך ולמולדתך ואתיבה עמך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשני מחנות. מקום ראשון בשירי השנה שעברה בגלי צה"ל, קטונתי מכל החסדים, בניגון ובביצוע של יונתן רזל. הזוי, זה השיר. איך האדם המודרני מגיע לנפילה הזאת, להגיד את המילה קטונתי ממשהו, במיוחד על רקע התקופה הקרובה. לא נשמע את זה הרבה פעמים, אז ככה לפני שנכנסים, לוקחים אוויר ומשתמשים או חושבים או נפגשים עם המילה הזו. ולפי המפרשים, כמו שנראה בדברי חז"ל, זה בירור עמוק שיעקב אבינו עושה בהשלמה לפרשה הקודמת. הרי כל תפילתו של יעקב אבינו, זה הצילני נא, פסוק י' א', הצילני נא מיד אחי, מיד עשיו. לעומת זאת, או לאור פסוק י' ב', ואתה אמרת יתיב יתיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים, אשר לא יספר מרוב. אם קצת נחדד את פסוק י' ב', אם קצת נזכר בפרשה הקודמת, ובקשר בין הפסוק הזה, בין הפרשה הקודמת, שם נאמרה הבטחה אלוקית, ושמרתיך בכל אשר תלך. אז מה המקום בכלל לפחד? מה המקום אתה אמרת איתי ממך, כמו איזו הבטחה כזאת כללית, חיצונית, הבטחה על שמירה, שמרתיך בכל אשר תלך. אומרים על זה חז"ל, פסקה 4. מדרש רבה, פרשה עין וב. אמר רב יהודה, שורה רביעית, אמר לו המקום, שוב אל ארץ אבותיך, אף על פי כן וירא יעקב מאוד. אלא מכאן, שאין הבטחה לצדיק בעולם הזה. כדאי קצת לעמוד על המשפט הזה. דווקא יש הרבה אנשים שמבטיחים. לגבי הקיום זה סוגיה אחרת. במיוחד במצבים שבהם אני מאוד רוצה שתבחרו בי. ולכן אני מבטיח כל מיני הבטחות, שיכול להיות שאני אפילו מתכוון לקיים אותן. אחר כך המציאות כידוע היא מוגבלת. וגם אני הגדול קצת מוגבל. אז חלק מההבטחות באחוז כזה ואחר, הן לא כל כך מתממשות. שנתיים אחרי שהבטחתי, אין לי שום בושה לבוא לבקש שוב שתבחרו בי. כי האמת היא שלא הספקתי את כל ההבטחות לקיים. אז בעזרת השם, הפעם הבאה שתבחרו בי, יהיה יותר בסדר. ואם לא בפעם השנייה, השלישית, וכן על זה הדרך. לא מה שכתוב פה. מה שכתוב פה, אין הבטחה לצדיק בעולם הזה, זה מה שהקדוש ברוך הוא מבטיח לצדיק, אין הצדיק סומך על ההבטחה. לא בגלל שהוא לא סומך על הקדוש ברוך הוא, אלא בגלל שהוא לא סומך על עצמו. זה הדגשה אחרת לגמרי של המילים, אין הבטחה לצדיק בעולם הזה. ואכן ממשיך המדרש ואומר, רבונה בשם רבך אמר, הנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, זה ציטוט של ספר בראשית בפרק כ"ח, תחילת הפרשה הקודמת, ולעומת זאת מזכיר לנו רבונה בשם רבך, אמר יעקב אמינו, אם יהיה אלוקים עמדי, רגע לפני כן הקדוש ברוך הוא אומר לו, נהיה עמך, ועכשיו יעקב אבינו אומר, אם יהיה אלוקים ממדי, כביכול מפקפק בהבטחה האלוקית, אלא מכאן שאין הבטחה לצדיק בעולם הזה. יש פה, קצתי הבוקר משהו ברשב"ם, על המילים, קטונתי מכל החסדים. אומר רשב"ם, קטונתי מלהיות לי החסדים. כלומר, אולי אני לא יכול להכיל אותם. אולי אני לא ראוי. לעשות חשבון. אנשים היו שרים. פתאום באמצע החיים, בשיא פריחתם לדעתם, הם קיבלו מכתב פיטורים. אז איך הגדירו את התגובה שלהם? הם נדהמו. מכל מה שהם עשו, הם לא נדהמים. מזה שפיטרו אותם, הם נדמו.
אבל מה עם האחריות של הציבור?
פירוש.
אמרתי הציור שמחריות על השרים, על הממשל וכו'.
אני לא אמרתי את המילה אחריות, אמרתי רק את התחושות שלהם.
התחושות של החול פעם ראשונה ופעם שלישית, שיחזרו אליהם מבטחות.
של המבטיח.
של המבטיח. מה עם האחריות של הציבור?
לא יודע, צריך לשאול את הציבור. אם הציבור אוכל את ההבטחות האלה כל פעם מחדש, כנראה שזה ראוי לו, והוא ראוי להבטחות. אפשר לעשות מהפכות הרי. אפשר להסביר בכל מיני דרכים לאנשים ששלב ההבטחות הן מוצע, ועכשיו רוצים להכיר נפשות חדשות שהם מבטיחים. אפשר ליצור את זה. אבל למה הציבור לא עושה את זה? אני לא יודע. אין לי מושג. אולי זה קשור לדברים של הרשב"ם. יכול להיות שאם היינו מבינים שאדם שקיבל חסדים, יכול להיות שיש מצב שהוא אומר, אולי אני לא ראוי לקבל אותם. אולי באמת היה חד שינוי גדול בעולם. אומר הרשב"ם, לפי שעשית לי חסדים באמת יותר מן הראוי לי, ואני עדיין לא קיימתי את נדרי. מה זה לא קיימתי את נדרי? הרי מה הנדר? וידע יעקב נדר לאמור, זה אפשרי לו פעם שבת הקודמת. אם יהיה אלוקים עמדי ושמרני וכולי וכולי, ונתן לי לחם וכולי וכולי, ושבתי בשלום, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. אז מה העניין? מה אומר רשב"ם? ואני עדיין לא קיימתי נדרי ולא עבדתיך כראוי. הרי המילים, הנה השם איתך. יש לה שני שותפים. אחד מלמעלה הקדוש ברוך הוא, אמר את דברו, הבטחתו אמיתית, נאמן בדברו. אבל, כדי שאלוקים יהיה עמדי, אני צריך להיות איתו. במבחני דורנו זה לא כך בולט, אבל זה משומר השבא. יכול להיות שאני, אומר יעקב אמינו, לא קיימתי את נדרי, אני לא איתו, אני לא עם הקדוש ברוך הוא, אני לא עובד אותו מספיק. אני לא מתרגם נכון את החסדים והאמת שהוא עשה איתי. זה חשבון אחר לגמרי. מה זה, מה פירוש המילים מכל אשר תיתן לי? עשר העשרנו לך. מה הכוונה? תן 10%. אומר בן זומא במשנה שראינו קודם, בתחילתה, בחלק השלישי. איזהו עשיר? השמח בחלקו. שנאמר, בתהילים, הגיע כפיך כי תאכל, אשריך ותאמר. אשריך בעולם הזה, טוב לך לעולם הבא. שמפלגה היא דואגת למעמד הבינוני. זאת אומרת, אני במעמד חלש, כי אני לא גומר את החודש. אז מה זה מעמד בינוני? הוא מעליי. ויש מעל הבינוני עוד מעמד, הוא נקרא עליון. זה יוון. כמו שיוון עסקה בחוכמה חיצונית, ועסקה בגבורה חיצונית, כך היא עסקה באושר חיצוני. ובן זומא אומר לנו, זה לא השם. איכותו של האדם לא נמדדת לפי כספו. בשמיטת כספים, אומר הפסוק, בדברים פרק תתוו, כי יהיה בך אביון באחד אחיך. די ברור לפי אותה דעה בגמרא, שלא יהיה מהפך בתוואים בין הופעת המשיח לבין התקופה הרגילה, שיהיה יותר מעני אחד. אז שואל אור החיים הקדוש, מה פירוש המילים באחד? אחד אחיך. הוא אומר אור החיים, במיוחד באחיך. אל תשפוט אדם לפי מצבו הכלכלי. לא אם יש לו כסף או משהו לטובה, לא אם אין לו כסף או משהו לרע. אנשים צריכים להיות בעלי איכות, בעלי איכות מוסרית, בעלי רצון של התנדבות, שמחים בחלקם, שמחים שהם חלק, שמחים שלהם יש חלק והם יכולים לתת אותו, אומר רב צדוק מלובלין, איך יודעים אם אדם הוא שמח בחלקו? מסתכלים על פניו, אם הוא מחייך, או שזה רק סעיף ב'. אומר רב צדוק, סעיף א', זה אם הוא נותן. אדם מזהה שהוא קיבל חלק, שואל את עצמו למה הוא קיבל, התחושה המלווה אותו זה קטונתי מכל החסדים וכל האמת, זאת אומרת עוד לא עשיתי את משימתי, ואז לא בשמיים להבין שמשימתי הייתה לתת. ואדם יכול להגיד, עוד לא קיבלתי מספיק, כי אני עוד לא מספיק נותן ממה שהייתי צריך לתת, אז תן לי עוד ואני אתן עוד. זרימת החיים הזאת מכונה בדברי בן זומא עשיר, אדם מלא כוחות, לא צובר אותם לעצמו, שומר אותם לעצמו, מתנפח בגאוותו, בכלל לא בכיוון הזה, בדיוק הפוך. אומר יעקב אבינו, מכל אשר תיתן לי, מעשר עשינו לך. המעשר במובן המעשי, ההלכתי, הוא דוגמה, אבל כל החיים אפשר להתנהל כך. פסוק בירמיהו, בפרק ת', פה בצד שמאל, סוף פסקה 2. כה אמר אדוני, ואל יתהלל חכם בחוכמתו, ואל יתהלל הגיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר בעושרו. גאווה זה לא טוב. גאווה זה חמור. ובשלושת הדברים המרכזיים האלה, חוכמה, גבורה ועושר, ולא סתם בן זומא עסק בהם. אבל זה מחזיק מעמד פסוק אחד. כבר בפסוק הבא אני מוצא פרצה. מתאימה לי הפרצה הזו. כי אם בזאת יתעלל המתעלל, יש תחום שאפשר, וחשבתי אני צריך להשתנות לגמרי, מרחמים עליי מן השמיים. ועוד באיזה תחום אפשר? אם בזאת יתעלל המתעלל, אסכל בידו אותי, כי אני השם. אם אני אסכיל וידע במציאות השם בעולם, בהופעת תורתו, בבירור רצונו, בלימוד מצוותיו, פה אני יכול להתעלל. מה עשינו? השארנו את הגאווה עם כיפה, זה הכי נורא. חברי היום חן חלמי שירה לי היום משפט בגרה באבן שלמה. תסתכלו בפסקה 11. סליחה שאמרתי תסתכלו. אפשר להסתכל בפסקה 11. אומר הגרה, עיקר חיות האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המידות. ואם לא, למה לא חיים? אין דבר כזה לומר שבאופן כללי גאווה זה אסור, גאווה זה חמור, אבל בענייני תורה זה בסדר. אם לאו, למה לא חיים? עד כדי כך. מוסיף הפסוק. השכל וידע אותי כי אני השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ. אז מה אנחנו נשכיל בידיעה הזאת? מה יתווסף לנו? מה ישתנה בתוכנו כתוצאה מהלימוד הזה? מוסיף הנביא, כי באלה חפצתי נאום השם. אם אדם יהיה משוחרר לרגע מגאוותו, יהיה מסוגל בנפש שלו להגיד בינו לבין עצמו, קטונתי מכל החסדים וכל האמת, על פי הרשב"ם. היינו, קיבלתי ממך הקדוש ברוך הוא, ועוד לא עשיתי את זה מספיק דברים נכונים. את רגע האמת הזה ישמור אצלו. הוא יבין שכשהוא קיבל חוכמה מאת אלוקים, עושר מאת אלוקים, וגבורה מאת אלוקים, זה כדי לממש את המשפט, כי אני השם עושה חסד משפט ודקה בארץ, כי באלה חפצתי נאום השם. זה ממש כמו, כן. נכון, אתה צודק, שאז יצא, אפשר להתעלל בפסוק הקודם, תוכנו לא כמו להתעלל בפסוק הזה. היינו. בפסוק הקודם, המושג להתעלל זה להתגאות. היינו. זה שלי, זה אני, זה בשבילי. זה אסור גם בהסכם וידע אותי. המשמעות הזאת היא שלילית. נכון, אני יודע שיש, לפחות אצל אדם כמוני, איזה צמאון להיתר שנקרא שמינית שבשמינית. זה 1:64, זה מותר, בגאווה. בגמרא בסוטה בדף ה', הגר"א שחרר אותי גם משם. הגר"א אומר, שמינית שבשמינית, זה הפרשה הזאת, השבת, וישלח היא השמינית בבראשית. והפסוק השמיני בפרשה השמינית בבראשית, זה הפסוק, קטונתי מכל החסדים וכל האמת. זה מותר, זה אפשרי. אז מה, צודק, אתה צודק, אז מה זה והתעלל בשני? לכן, השילוב של סוף הפסוק עם תחילתו, כי באלה חפצתי נאום השם, היינו, השם עושה חסד משפט וצדקה בארץ, ורוצה שגם אנחנו נעשה את זה. כמו שאומר הרמב״ם במורה נבוכים בסוף הספר, להמשיך את המידות האלוקיות. רגע, אדם אם אין לו, או חוכמה, או גבורה, או עושר, או שלושתם, הוא לא יכול לעשות חסד, הוא לא יכול לעשות משפט, הוא לא יכול לעשות צדקה, בסדר. אז השם נתן לנו את המתנות האלה, לא בשבילנו, בשביל לתת, בשביל לעשות חסד, בשביל לעשות משפט. עורך דין, נחשב בעיני עצמו, ואולי בעיני עוד אנשים נוספים, כחכם. נחשב בעיני עצמו, אולי גם כגיבור, יש לו כוח. ועל העשיר אין מה לדבר. הוא יודע, ליד הבית שלו, יש ניצול שואה. שעכשיו הפסיקו לו את הקצבה. והוא רוצה להגיש משפט, הוא לא יכול. מפני שאין לו כסף. ואתה מדי יום עובר אצלו, אתה עורך דין, הופך בדלת, שואל מה נשמע, לא בוואטסאפ, לא בפייסבוק, לא יודע את כל הכלים האלה. אתה נכנס לעצמך, ואז אתה מגלה, פניו עצובות, הוא רוצה מבקש, הוא לא יכול. קח את החוכמה שלך, קח את הגבורה שלך, וקח את העושת שלך. תעשה חסד נשמד וזקה בארץ. ואז המילים קטונתי מכל החסדים, זה לא מה שלא קיבלת. או שאתה אפס. זה רק אומר, תזהה כל הזמן את המקום ואת היעד. ואז בתווך עומד החלק האמצעי, זה אל תגזים ואל תזייף, אל תוריד. מה שקיבלת בדיוק, זה האמצע. אבל זה לא נשאר אצלך, זה רק ניתן הלאה. זה במקום אחד במרפאת שיניים. יושבת אישה מבוגרת עצובה. רואה אותה חבר גרעין באיזה מקום, שואל מה קשה, מה אפשר לעזור? אז היא אומרת לו שהיא נתנה איפוי כוח כלכלי לבן שלה, לטפל בכל ענייני הכסף שלה, והבן גנב את כל הכסף. הוא, לחבר הזה יש חבר עורך דין, הוא צלצל לה, אמר לו, תשמע, אתה לוקח את התיק הזה בהתנדבות על האישה הזאת. אומר לו החבר עורך דין, פחות מ-10,000 שקל, אין תיק. לא מכיר את ההתנדבות, לא התנדבות, לא בשבילי. עוד טלפון, עוד מפגש, תחן אותו, בסוף אומר לו החבר, אתה יודע מה, רק בשביל שאתה תירגע, אני לוקח את זה. ביום של המשפט, מצלצלת האישה לעורך דין, אומרת לו, אני לא בא. למה את לא באה? אין לי כסף לנסוע. אומר לה עורך דין, אני בא לקחת אותה. אין דבר כזה בעולם. בוודאי לא עורכי דין שלוקחים 10,000 שקל רק לפתיחת תיק. מגיעים לבית המשפט, רואים על השלט בכניסה, מי תורן היום. אומר לה עורך דין, הפסדנו את המשפט. זה שופט אכזרי, קשוח, אין טעם בכלל להיכנס. אומרת לו, תשמע, הגענו עד עכשיו. עשינו מאמץ, בוא נכנס, מה נפסיד? חסים, השופט מעלל והמסמכים שלו, מרים את המבט שלו, שואל את העורך דין באותו טון המתואר לאל, מה אתה עושה? אומר העורך דין, עוד השופט, אני שמעתי על הצרה של האישה הזאת, אני לקחתי את התיק הזה בהתנדבות, אני רוצה לעזור לה להתגונן לפני מה שבנה גנב את הכסף. אומר לו השופט, מבחינתי המשפט הסתיים, אתה משוחרר, אני אדאג לה. אני אדאג לאישה. העורך דין היה עמום. הוא לא התאפק, הוא אמר לשופט, כבוד השופט, אני בחיים לא ראיתי אותך ככה. אומר לו השופט, כבוד העורך דין, בחיים אני לא ראיתי אותך ככה. אפשר לממש את הפסוק הזה. זה לא בשמיים. בסך הכל אומר הרב קוק, ההבדל בין ענווה לגאווה, וברור לי שאם היה פה מישהו בעל ענווה מלמד, זה היה יותר, הרבה יותר רציני, אבל מה לעשות? ההבדל הוא הבדל בצורת ההתייחסות. זה לא שני בני אדם אחרים. לא צריך להתהפך. צריך בסך הכל להסתכל בצורה משוחררת על החיים, בלי הטיפשות, אומר הרב קוק. של הגאווה. השבוע הזה התרכזו סוגי טיפשויות לעולם בגלל גאווה. איזה חוסר ראיית המציאות. ולאט לאט ההכבדה שאתה מכביד על המציאות נעשית יותר גרועה עד שהמציאות מתפוצצת. ואז אתה אומר, אני? אני צריך לעשות חשבון נפש? ההוא? ועכשיו חגיגה. מי מאשים יותר את מי, ומי מבריק יותר בהשמות שלו. משהו, אני, עצה שלי, חברים יקרים, אם תהיינה בחירות, מעכשיו, עד כ"ו אדר, אין רדיו, אין טלוויזיה, אין אינטרנט, אין עיתונים. עצה פשוטה של חבר. אני אומר לכם, הנפש שלכם תישאר נקייה. אל תתעסקו במי אמר על מי, כי 90% מזה לא נכון. אל תתעסקו במי ישמיץ את מי, בכלל, כשיגידו לכם, מה? שמעת? לא, לא שמעתי. כי לפי החפץ חיים, לא שמעתי, זה לא האמנתי. יכול להיות שפיזית שמעתי. אז זה לא עשה לי כלום בנפש, כי אני לא מאמין. אתה שומע שר אומר, על עצמו כמובן, אני לא לעומתי, בעין. כנראה איזו מילה מודרנית להגיד, אני לא נגד אף אחד. והוא מסביר בחן מתק שפתיו, איך הוא לא כופה על אף אחד שום דבר. אותו שר במשך שנתיים, התנכל בפומבי לציבור שלם חרדי, כפה עליו תוכניות לימוד, קיצץ את תקציביו, איך אתה לא עומד מול הראי, וקצת חס על כבודך ועל כבוד הציבור? לך הביתה, תעשה חשבון נפש. בכלל עכשיו גם פיתרו אותך, אז אתה קצת יותר פנוי. תחשוב, מה זה מזיק לחשוב? אומר, סליחה? מי עושה חסד? במה שהוא נשאר או במה שהוא מתפטר?
במה שהוא קפה לתוכניות.
אז אל תגיד שאתה לא לעומתי, תגיד שאתה לעומתי. אל תתבייש מזה, אל תחביא את זה, אל תצחצח את זה במילים, תסביר גם למה. בסדר, יכול להיות. אל תתגאה בדבר שאתה בעצמך מתנהג הפוך ממנו. יש איזה גבול של ההתעלמות מתוכן המילים שאתה עצמך אומר. או בלשון אחרת, אין גבול כנראה למידת אהבת האדם את עצמו. ועל זה אומר המדרש, ועל זה אומר הפסוק, אין הבטחה לצדיק. צדיק אמיתי זה לא קשור בעולמו הרוחני החיצוני הפרטי. צדיק הוא הנאמן למגמה האלוקית. יעקב אבינו אומר, מכל אשר תיתן לי, אני אסר. אני אקדיש את זה לרצונך. אין מעשר יותר גדול מזה. בסדר שבמובן ההלכתי, חז"ל בגאונות שלהם הבינו את מה שהתורה מדברת על המעשר, גם במובן של הנפש המתרגלת לתת. אבל זה לא בעשירית. זה בכל החיים. אין לזה גבול בעצם. יכול להיות שזה קשור גם להמשך של הפסוקים, על לא רק ההכנה למלחמה, אלא המלחמה. כתוב על יעקב אבינו בבראשית, המשך למד ב', פסוק כ"ב. ויקום בלילה ההוא, ויקח את שתי נשיו, את שתי שפחותיו, ואת 11 ילדיו, ויעבור את מעבר יבוק. ויקחם ויעבירם את הנחל, ויעבר את אשר לו. ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו עד עלות השחר. והאיש הזה לפי חז"ל, והראשונים בעקבותיהם, זה הכוח הרוחני של עשיו. זה לא רק עם הגוף, זה גם עם הרוח וגם עם הנשמה. אחד המדרשים שנמצא פה בפסקה 4, אחרי הבירור של ההבטחות, הברכיה בשם רב סימון אמר, אין כאל ומי כאל ישורון, ישראל סבא. זה הגילוי של רצון האל. מה הקדוש ברוך הוא כתוב בו, ונשגב השם לבדו, אף יאב יעקב, ויוותר יעקב לבדו. זה נראה לכאורה דימוי מילים חיצוני. ישעיהו כתוב לבדו, פה כתוב בראשית למד ב' לבדו, מקיש הכתוב. מה כוונת ההשוואה הזאת? שער פרק ב' מתחיל בחזון אחרית הימים. נכון, אר יהיה אר בית השם. כל הגויים נוערים אליו. כולם אומרים, אנחנו רוצים ללכת עם אור השם. פלא פלאים. כל היהודים יכולים לעלות על הר הבית. אין מגבלות. אף רב לא אוסר, הכל בסדר. נפלא, הגענו למימוש חלומותינו. אלא מה? זה לא לוקח יום, זה לוקח יומיים. קצת מתעכב פה ושם. למה? כי נטשת אבך, אומר הנביא ישעיה. יש תהליך גדול של אובדן זהות. ואז כתוב שם, ותמלא ארצו כסף וזהב, ותמלא ארצו סוסים, ותמלא ארצו אלילים. המילה ארצו לא מוגדרת. ארצו של מי? מתי? אומר המדרש בספרי בפרשת האזינו, לא בכדי התורה אומרת בספר דברים פרק למד ב' שמנת, אבית, כסית, וחוזרת שלוש פעמים על ביטוי דומה, אלה שלושה דורות לפני ימות המשיח. מה שלושת הדורות שנאמר? ותמלא ארצו כסף זהב, ותמלא ארצו סוסים, ותמלא ארצו אלים. אז הנביא אומר, בו בצו ויתאמן באפר, מפני פחד השם ומהדר גאונו. מה הולך להיות? למה להסתתר? שם אומר הנביא את המילים האלה, ונשגב השם לבדו. מדוע? לא יהיו חיים, לא יהיו אנשים, מה הכוונה לבדו? אומר הנביא, הנה יום להשם, הולכת להיות טלטלה אלוקית, מול מי? על מה? למה? על כל גאה, רם, ניסה ושפה. הולך להיות ברור אלוקי, על כל בעלי הגאווה. שואלים הראשונים, גאה, רם וניסה, מובן, אבל למה על שפל? אומרים הראשונים, גם אלה שנראים בעלי ענווה מבחוץ, אבל בוחן כליות ולב, מברר שאצלם יש גאווה, גם הם, גם מולם תהיה הטלטלה הזאת. ועל כל ארזי הלבנון, ועל כל הערים הרמים, ועל כל הגבעות, ועל כל החומות, ועל כל המגדלים, ועל כל זכיות חמדה, אומרים הראשונים, על כל הגורמים שבגללם בני אדם התגאו. ושוב חוזר הנביא ואומר, ונשגב השם לבדו. ואז מופיע פסוק י"ח, שלוש מילים. האלילים, כליל, יחלוף. הכסף הזהב לא. הסוסים לא. האלילים יחלוף. ביום ההוא ישליך האדם אלילי כספו ואלילי זהב. משמע בחלק מהפרשים שם שישליך האדם לא את האלילים מכסף. איזה חומר שהאדם משתחווה. אלא את האלילות מכסף. את זה שכסף הפך להיות אליל. כי כשהנביא עסק בתמלא ארצו כסף זהב, הוא לא פרט. זה מספיק ברור. ותמלא ארצו סוסים, שהיו אז גם היבט מלכותי וגם היבט צבאי, גם זה מספיק ברור. פלילים הנביא פרט. ותמלא ארצו אלילים, למעשה ידיו השתחוו לאשר עשו את צבאותיו. יקראו להשאיר עשירון עליון. יהפכו את ההישגים לאלילים. והשתעבדו להם. על פי זה תהיה חלוקת המעמדות. מידות? מי זכור אז מידות? למי זה יהיה משמעותי? מה אומר הנביא? האלילים, כליל לחלוף. ברגע שבני האדם השתחררו מהאלילות סביב הכסף, הם יעשו בכסף את מה שאמר לנו הנביא ירמיהו. כי בלך חפצתי, חסד משפט וצדקה בארץ. אז לא צריך להשליך את הכסף והזהב. צריך להשליך את האלילות סביבה. אז מה זה נשגב השם לבדו? בסוף הפרק, פסוק ב' כתוב ככה. חידלו לכם מן האדם. אשר נשמה באפו. כי במה נחשב אבו. זה הניקוד במסורה. אומר אולה בגמרא בסוטה בדף ד', אל תקרא במה, אלא במה לזה שעשאו במה. זה היה חזק להגיד כי במה נחשב. ואם היית רוצה ככה לפוצץ את הגאווה, יכול להיות שזה היה יותר משמעותי. אבל זה לא אמיתי. מה זה במה נחשבו? קיבל כוחות מעת אלוקים. קיבל כישרונות מאת אלוקים. קיבל משימות מאת אלוקים, שהכישרונות הם באים לבצע את המשימות. אומר אולי, במה? לא במה. אדם באמת נחשב. מתי? מתי שהוא יגיע להבנה שנשגב השם לבדו. שעל הבמה עומד אחד. אין כמה. העליון היחידי זה אלוקים. ואם אלוקים יצר אומה, שלא מגיע לכלום מצד עצמה, אין לה במה להתגאות. חושקני בכם, גם שעה שאני נותן לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. אז הקדוש ברוך הוא יצר אותה על פי מה שהוא רצה ליצור. אז יש בה כוחות. הוא לבדו, הוא העליון היחידי, הוא על הבמה. בהקשר הזה, יעקב אבינו מקבל כוח מנשגב השם לבדו. כלומר, כל הכוח של יעקב אבינו לנצח את צבאו של עשיו, שמתגלה אחר כך בשרית עם אלוהים ואנשים בתוכן, זה הכוח האלוקי. אתה פינית עצמך. היית גם חכם וגם גיבור וגם עשיר. פינית עצמך לחלוטין, אז אתה מקבל כוח. אתה אומר באמת, בכנות, מתוך שאתה מנהיג את יצריך, אתה אומר, קטונתי מכל החסדים וכל האמת, השם מוסיף לך חסדים באמת. אתה מפנה מקום, יהיה יותר. לא בשבילך, סר עשרנו לך. לכן ונשגב השם לבדו זה מקור של כוח. זה, הוא חזל, זה אותה מילה, לבדו לבדו, ויבטר יעקב לבדו. יכול להיות שעל הבסיס הזה, ההמשך בפרק למד ג' אחרי המלחמה הגדולה, אחרי המאבק עד עלות השחר, אחרי ההכרעה, אחרי הניצחון, עשיו מציע הצעה. פסוק י' ג', סליחה, י' ב', בפרק למד ג', למטה בצעדים. כן. מעבר מיעקב לישראל הוא לא מעבר שולל, הוא מעבר כולל. כלומר, מדרגת החיים הטבעית של עם ישראל, נקראת יעקב. גם אחרי השם ישראל, ימשיך השם יעקב. ולעולם השם יעקב, כפי שמפרש אור החיים הקדוש בפרשות האלה בבראשית, וגם הנציב הולך באותו כיוון, יהיה תמיד הביטוי יעקב הצד הפשוט. הסגולה שלא מתחילה מאיתנו. ולכן הוזכר קודם הביטוי בגמרא במסכת חולין בדף בית ת, חושקני בכם. אומר רבי יוחנן אמר הקדוש ברוך הוא, אפילו בשעה שאני נותן לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפני. הסגולה היא באה לידי ביטוי. ביכולת להתמודד עם כוחות, גם בגוף וגם ברוח, זה החותם שנקרא ישראל, כי שריתם אלוהים ואנשים בתוכה. אתה לא שוכח מאיפה באת, מיעקב. ואז המעבר הוא מעבר של גילוי. מהמצב הראשוני, היולי, הגנוז, שהוא סגולה אלוקית, ישראל לאורך כל הדורות, יפתחו את הסגולה, יוציאו אותם הכוח אל הפה. לכן הם נקראים ישראל. זה אולי דומה ליחס בין אל יתעלל, שפירושו לא להתגאות. שגם כשיש ישראל כשרית, לא להתגאות בזה. זה לא מאיתנו. וזה שנכיר את ערכנו, שזה המתעלל השני. נכיר את ערכנו כפי מה שאלוקים נותן בנו. נותן לנו את הכוח להיות ישראל, ולא רק יעקב. עשיו מציע בפסוק י' ב', ויאמר, נישאה ונלכה ואלכה לנגדך. אז אומר רש"י משמאל, מי זה ויומר? עשיו אמר ליעקב, ניסע מכאן ונלך. למה הוא צריך להגיד לנגדך? אומר רש"י, בשווה לך. מה פירוש? טובה זו אעשה לך שאאריך ימי מהלכתי ללכת לאט, כאשר אתה צריך. וזהו לנגדך בשווה לך. מזכיר ביטויים של עזר כנגדו. אז מה אומר יעקב אבינו? איך הוא דוחה את ההצעה הזאת? הוא אומר אליו, אדוני יודע כי הילדים רכים, הצון והבקר עלות עליי, ותפקו יום אחד ומתו כל הצון. נו, עשיו אמר, אני מוכן ללכת לאט. יעבור נא אדוני לפני עבדו, ואני את נעלה לי איתי לרגל המלאכה אשר לפניי, לרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני שעיר. אבל אם רש"י עצמו פירש לנגדך זה לאט, אז מה יעקב אבינו עונה? אני את נעלה לי איתי. אומר רש"י בגאונותו, נתרומם 4-5 שורות למעלה, רואים שם כתוב, רש"י המשך למד ג' פסוק י' ד'. רוח הקדשו כתב רש"י, לאיתי. יעקב אבינו לא אמר לאט, כי הלאט כבר מונח בהצעת עשיו. לאיתי זה לאט שלי. לשון נחת. כמו נבואת ישעיהו פרק ח'. יען, מאס העם הזה, במאה שילוח, הולכים לאט. איתי לאט שלי, זה בעצם להגיד לעשיו, אתה כשאתה מדבר על לאט, אתה מדבר על זמן, במובן הכי חיצוני. ואני יעקב אבינו, כשאני מדבר על לאט, אני מדבר על לאט שלי, על האיכות של משימת יעקב אבינו. לרגל המלאכה, יש לי המון משימות, אני הולך לאט. למשל, מדרש שנמצא פה, באמצע פסקה 4, מדרש רבה בראשית פרשה עין ת' בסעיף ד', על סופו של פרק למד ג', ויבוא יעקב שלם. משום מה קושר את זה המדרש לפסוק, הזורעים בדמעה ברינה יקצור. הזורעים בדמעה זה אבינו יעקב, שזרע את הברכות בדמעה, אולי מושן יביא. ברינה יקצור, ייתן לך אלוקים איתה לשמיים משמני הארץ. חלק מהלאט של יעקב אבינו, מה שעשיו לא מסוגל להבין, זה הקושי, האיסורים, איסורים בגוף, איסורים בנפש. זה הזורעים בדמעה ברינה יקצור שלפי תלמידי הגר"א, זה הפרק של הגאולה השלישית. שאי אפשר כנראה להצמיח בלי לזרוע בדמעה, בכל מיני סוגים של דמעות. עשיו לא מוכן. אשר אומר המדרש, ומשהו ממנו מביא רש"י באותו מקום בספר יהושע, בעצם מתאר איזה סוג של בירור בין יעקב לעשיו. עשיו הולך לשעיר ויעקב יורד מצרים. אומר המדרש, הם השתתפו בהלוויה של יצחק אבינו. ואז עשיו אמר ליעקב, תדע לך, הארץ היא שלי, ארץ ישראל שלי. אמר לו יעקב אבינו, מצידי בסדר, בתנאי אחד. יש בקשר לארץ ישראל גם איסורים. אם אתה מוכן לקבל את האיסורים, אני מוכן שתקבל את הארץ. ושם נוצר הביטוי בדברי חז"ל, שלימים הפך להיות שיר של נעמי שמר, על הדבש ועל העוקץ. אמר לו עשיו, לא מדובשך ולא מעוקצך. אם הדבש של הארץ הזאת צריך להיות על ידי עוקץ ומוכנות להקץ, אני לא רוצה. וזו שיטה שלמה, שגם כשהיא מסכימה ללכת לאט, זה טכניקה. זה אולי תחכום. כדי להגיע אותה משימה, הולכים קצת לאט. יצא יעקב אבינו לאט ולאט שלי, הוא עומק המשימה. זה משהו שבא להצמיח את כל הכוחות, בלי לדלג על מדרגת יעקב. כן. אחוז מסוים מהתכונות של עשיו.
ובפנים הוא
מנקה, מטהר, כל יעקב.
אנחנו נפגשים עם דבר שאני אביא אותו קצת אחרת, לכן אני שואל מה היחס בין זה. צד אחד אומרים לישראל, ליעקב, תהיה בפועל, תגיע להישגים מהעשבים. צד אחד אומר, אני אלך בלעד שלי. צד אחד הישגיות, צד אחד.
עד רבה, חלק מהבירור של הזמן, של העוקץ, של הקושי, של הזורעים בדמעה, זה מפני שדרך החיים של יעקב אבינו, כבסיס עם נשותיו לכל התפתחות של עם ישראל. ואני לא יודע על בסיס מה אמרו לי השבוע, שיום הזיכרון של רחל אמנו, של לאה אמנו, זה עכשיו. י' ג' בסיוון. זה גם ככה אולי מתחדד. כל הכוח של האבות והאימהות וכל הדורות, באמת להצמיח מתוך מציאות החיים את כל מדרגותיהם המוסריות. זה כולל איסורים. זה כולל חשיפת כוחות באיסורים האלה. אז להפך, זה מה שיעקב אבינו אומר. זה לא מתאים בכלל שנלך ביחד. אתה מגייץ את החיים בחיצוניות שלהם. חומתך החיצונית, גבורתך החיצונית, עושרך החיצונית. אני אומר יעקב אבינו חי את מציאות החיים הפנימית. מה אומר אשבי? אשבי אומר, שלוש מתנות טובות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, הגמרא בברכות בדפי, וכולם לא נתנם אלא על ידי איסורים. תורה שנאמר, אשר הגר ואשר תייסרנו יה, ומתורתך תלמדה. ארץ ישראל שנאמר, בדברים פרק ח', בהתחלה כתוב, כי כאשר יסר איש את בנו השם אלוקיך מייסרקה, אחר כך כתוב, כי השם אלוקיך מביאך אל הארץ הזאת, אז ארץ ישראל נקנית ביסור. והעולם הבא, העולם הבא נקנה ביסורים. שנאמר, במשלי פרק ו', דרך חיים תוכחת מוסר. אין שם העולם הבא. זה קרב גדול עם עשיו. האם יש עולם הבא? לא רק האם יש הישארות הנפש. זה חלק מהקרב. האם יש תחיית המתים? אלא גם האם יש עולם הבא בתוך העולם הזה. אין, העולם המודרני, מקסימום שיכול לקרוא לשבת זה סוף שבוע. מבחינתנו שבת זה מקור ברכה. שבת אם אין עולם הבא. שבת היא נשמה יתרה, אומר יש לקיש, שעבר משהו בחיים שלו. כשהוא מדבר על שבת, הוא אומר, זה מה שהתורה מתכוונת במילה ואי נפש, ואי לנפש שעבדה. יש לך פי שתיים נשמה, והלכה ממך במוצא שבת הנשמה. אז אתה יכול ללכת עם עשיו על דרך כזאת. הוא לא נמצא שם בכלל. כל החיים זה חיצוניותם. הוא נולד, הוא כבר עשוי. אין פערים בכלל. מה שיש בפנים יש בחוץ. אתה מדבר על סגולת ישראל. שבוע הבא, ביום חמישי, התאריך העברי הוא יוטט כסלב. עשינו השבוע חידון ספונטני. איזה 10 אנשים מאוד פעילים במישורי מה שמכונה בעיתון הציונות הדתית. מה אומר לך יד כסלב? כולם עד אחד, בלי שום תיאום ביניהם, אמרו בצורה ברורה, חב"ד ובנייני האומה. ואז אמרנו להם, יש עוד משהו שקרה בי"ט כסלו, לא לפני 200 שנה, נכון? לפני 20 שנה. זה יום הזיכרון של הרב נריה. עשו כזה, קריאת התפעלות. היה תמיד חכם, שהרב נריה מזכיר אותו, בספר חיי הראייה, אחד החסדים הגדולים שעשה הרב נריה, עם הדור שלנו. אני לא יודע כמה אנשים קוראים בספרים האלה, אבל מי שרוצה להכיר את דמותו של הרב קוק ושל גדולי ישראל שחיו בתקופתו, ספרים של הרב נריה הם ממש נפלאים. והוא מזכיר תמיד חכם, שחיצונית היה שייך לעולם שנקרא חיצונית חרדים. ואותו תמיד חכם היה תלמיד הרבה שנים אצל הרב קוק. הוא לא פרסם את זה, אבל הוא הכיר טובה לרב קוק על כך. והוא פעם אמר לרב נריה, ככה הרב נריה מביא בספר חיי הראייה, שהרב קוק היה מומחה גדול בנשמות של הדור. בנשמות של מחללי השברת והחילוני. אבל בגופות שלהם, איפה הגוף שלו נמצא, הוא לא ידע. והרב נריה עונה לו מה שהוא עונה לו, וכאן יש כמה שורות, פסקה 12 למטה. כמה לאט יש בפסקה הזאת, וכמה רבים וטובים שלומי אמוני ישראל לא היו מסכימים עם הרב נריה, בוודאי לא היום. כי אכן כותב הרב נריה, הכיר הרב, הכוונה לרב קוק, גם הכיר יפה יפה את חוק הכובד של משיכת הגופי. כמה הם מושכים למטה. ולא מעט סבל מהתנגשויות ממשיות עם הגופים האלה. תמיד חכם הזה אמר שהרב קוק לא כל כך הבין בגופים. עכשיו, מה זה סבל מההתנגשויות הממשיות עם הגופים האלה? אשר פגעו קשה בכל קודש בישראל. זה לא התחיל מהיום. הוסיף הרב נריה. אלא שאצל הרב לא היה בכוחם של ההתנגשויות והפגיעות לשנות את הלך רוחו ואת קו מחשבתו. מה הכוונה? הכאב והצער על חילולי הקודש בחיי השעה, המציאות היומיומית, לא העביר אותו על דעתו הרחבה, על ציפייתו הרחוקה, על עוז אמונתו בחיי העונה. בנצדה קודש של עם סגולה, ניצחונה הסופי של נשמת ישראל, אשר עליה נאמר קודש ישראל השם. ניצחונה הסופי זה אומר שבתחילת הדרך ובאמצעיתה אולי יהיו מצבים שלא נראה את סגולתם של ישראל בנגלה. להפך, נראה לא מעט התנגשויות, נראה לא מעט פגיעות בקודש. אבל ניצחונה הסופי של נשמת ישראל, לפי הפסוק בירמיהו, קודש ישראל להשם, זה אומר הנשמה היא מלאת קודש. וההתנגשויות נוצרות מכל מיני סיבות שהרב קוק היה מנתח אותן. ובוודאי הן דורשות מענה, בוודאי הן דורשות התמודדות. אבל פה הלאט שלי, זה לא התאמת הקצב למובן האישי, אלא שהפערים בתוך עולמם של הנשמות של ישראל, בין נקודת הפוטנציאל האלוקית הראשונית לבין המימוש, פערים של בלבולי דעות, פערים של יצרים, פערים של קושי בחינוך. חפץ חיים, אתה בין הכתבים שלו את ספר חוברת שנקראת תורה אור. למעלת לימוד תורה בכלל, ולמעלת לימוד תורה בחבלי משיח, ולימוד קודשי, ענייני הקורבנות והמקדש. ברוב ההוצאות זה נגמר. פרק י"ב נגמר הספר, נגמרה החוברת. הוצאת אשכול, הוצאה אמיצה, יש שם עוד שניים. והם נקראים ציפית על ישון. וחפץ חיים. אותו אחד שכתב שעל הקויפרים והאפיקורסים אפשר לדבר לשון הרע ואפשר לסנוע אותם. וכל מיני אנשים נטלים ביתרים האלה. כמו שאנחנו היינו באים לרב ציודה, היינו אומרים לו, רבנו, מה כל הדיבורים האלה סגולת ישראל? כל יום אנחנו אומרים, כל הרשעים ישמיד. היא אומר לנו, רב ציודה, נו, אני רואה שאתם מאוד בקיאים בשש בביתך. הגעתם כבר לאות תת, שאתם כבר בסוף השרי. ומה יש באות תת? אפילו לא זכרנו להגיד לו. טוב השם לכל ורחמה וכל מעשה. התמחיתם בזה? התבשלתם בזה? אחרי זה נדבר איך השם מרשמי את הרשעים. לא מתחילים מהסוף. חפץ חיים כותב על דורו שלו. מה הוא כותב היום? השאיר לדמיון. לפני 100 שנה הוא כותב שנכון שיש מי שסובר שגאולה תלויה בתשובה. ולכן לא יכולה לבוא לפני שעם ישראל עשה שינוי רוחני. אבל זה היה נכון בדורות קודמים. בדור שלנו כותב החפץ חיים. בסערות ובסחף של כוחות הטומאה. אם יש עוד יהודים שומרי תורה ומצוות, זה נקרא תשובה. אין לקדוש ברוך יותר ציפיות. חפץ חיים ויתר, חפץ חיים התפשר, או שהוא הבין את המושג, את עומק המושג לאיתי, לעד שלי. יעקב אבינו אומר לעשיו, עד אבוא אל אדוני סעירה, זה רמוז. בנבואה שנקרא שבת זה לא רמוז, זה ברור. בצד שמאל למטה. והר ציון, פסוק י' ח', כל ספר עובדיה הוא פרק אחד, פרק א'. והר ציון תהיה פלטה בי הקודש, וירשו בית יעקב את מורשה, לא בית ישראל, בית יעקב, צד הסגולי התגלה. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף לעבר, ובית יסב לקש, ודלקו בהם והחלום. ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי אדוני דיבר. הנה כל הרשימה. ירשו הנגב את עשיו, והשפלה את פלישתים, ירשו את שדה אפרים, את שדה שומרון, בנימין את הגילה. וגלות החל הזה לבני ישראל, אשר כנענים הצרפת וגלות ירושלים אשר בספרד, הם ירשו את ערי הנגב. ומה הסוף? ומה השיא? ומה תוכן דברי יעקב אבינו לעשיו עד אשר אבוא אל אדוני סעירה? ועלו משיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. הייתה לאדוני המלוכה. מה זה לשון רבים משיעים? אומרים חלק מהראשונים. משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. בספר קולתו, בפרק ב', מונים היו תלמידי הגרא 156 צדדים, עקרונות, זוויות, בכל התהליך של משיח בן יוסף, שהוא שם קוד, לפי הבנת הגרא, לכל הגאולה הטבעית של ישראל. קיבוץ גלויות, פריחת הארץ, עצמאות. ויצמח ממנו משיח בן דוד, כל התוכן האמוני, הרוחני, האמיתי לישראל. על הפרק הזה, על 156 הבחינות האלה, אומרים היו תלמידי הגר"א בשם רבם, בן אדם שלא יודע את אותם 156 בחינות, לא יכול לפסוק בהלכות ציבור בחבלי משיח. הוא יכול לפסוק לקבוצה שלו, לעדה שלו, לחצר שלו. הוא לא יכול לפסוק בני ציבור לכלל ישראל. אתה לא יכול, בלי שאתה יודע את אופני הגילוי של ההנהגה האלוקית, אתה לא יכול לפסוק באותם הלכות ציבור הנוגעות להתפתחות של עם ישראל בחבלי משיח. לפיכך, נדמה לי בסימן סמך זי, אחד מהשמות של משיח בן יוסף, הוא נקרא נריה. אני לא יודע אם הרב משה צבי נריה עברת את שמו בגלל קולתו. לאני יודעתי זה היה הרבה קודם. וזה חלק מהכאב וגם אולי האתגר. כי אמרו לי שהייתה יוזמה לעשות בכל הארץ כינוסים לעילוי נשמתו של הרב נריה, ובאמת תוך יום יומיים ביותר מ-100 מקומות בעצם הצטרפו ברצון ליוזמה הזאת. ובאמת איך יכול להיות ששם ודרך שנמצאים בה כל כך בסודות שנוגעים להנהגת הציבור, איך יכול להיות שאת כל זה יחליף סגנון חסידי פרטי? זה לא ברור. אם הצד הפרטי הרוחני מתלווה, אם הוא כלי, אם גם עליו אדם אומר כל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך, נפלא. היסוד הפרטי הוא מאוד חיוני בתוך התפתחות האומה. אבל אם הכל מתהפך, סדרי עדיפויות מתהפכים, אז בעצם אין הבדל גדול בין אלה שהכסף הפיזי מעבר את עיניהם, או החוכמה האנושית, או הסעיף שלא ראינו במשנה, הכבוד, לבין אלה שהרוחניות הפרטית מסנברת אותה. אין הבדל מהותי. משל למה הדבר דומה? אני לא יודע אם סיפרתי את זה לפני שבוע, אבל כמובן שמעתי את זה השבוע מאוד מקורות. אז אפילו עדיף לחזור על זה. באמת, יום הזיכרון אתמול של כל הקרב וציר המתפללים בחברון, חידד הרבה מנושא הערבות ההדדית, הגבורה. ממש בדומה להגדרה של אברבנאל שראינו בהתחלה, שהתגובה של איש האמונה היא לפי זיהוי הסכנה וההסתערות עליה. דרור הגיע לחברון, הוא פגש צבא משותק. אין חתירה למגע, אין מלחמה בטרור. והוא הבין שהסכנה היא סכנה לאומית, לא פרטית. לכן הוא נלחם בלי מיגון. הוא הצליח ככה לעורר חיילים שלו, מפקדים שלו, לגלות את גבורתם. היה ברור גם לאנשים שלא מכירים את המושג בית מדרש שדרור היה קצין מיוחד עם שאר רוח. אחד מהם שהיה אז אלוף פיקוד מרכז, משה קפלינסקי, הוא תיאר בהזכרה ב-30 שהוא רצה לדעת מאיפה דרור, מאיפה עולמו הרוחני. אחרי שעות של קרב, נגמר הקרב עם התוצאות הקשות, גם עם חיסול המחבלים, הלך אלוף קפלינסקי לחדר של דרור, ללשכה שלו. הוא רצה לדעת מה הדבר האחרון שעשה דרור. לפי התיאור שלו, הוא מצא שם שני ספרים פתוחים. ספר אחד, ספר טל חרמון של הרב אבינר, של פרשות השבוע. הוא אמר, דפדפתי בו, לא הבנתי מה שכתוב, אבל הבנתי שיש פה משהו מיוחד. ספר שני, של הרב יהושע גרלאו, אביו של ראש מכינת יתיר, שעוסק בסוגיית החיל והחוסן, סוגיות אמונה ונפש וגבורה. ואז הוא אומר, הבנתי מה היה העולם הרוחני שממנו בנה דרור את כל תפיסתו, את כל הנהגתו, את עצמו והנהגתו את האחרים. אתמול כששמעתי את זה, ציטט את זה אחיו של דרור בהזכרה, כפר סבא. חשבתי בליבי, אם זה היה קורה היום, איזה ספרים היה מוצא אלוף פיקוד המרכז בלשכה של דרור? אולי ליקוטי מוהר"ן, אולי בעל התניא, אבל אולי גם לא היה דרור. בסוף בסוף השאלה, מה מעסיק את האנשים? מה מלהיב אותם? מה גורם להם חוויה? זה בעצם השאלה, במה הם מוכנים להשקיע? ולימים זה גם השאלה, למה הם מוכנים להתמסר? כל בית מהבתים של הלוחמים זה בית שנתן גיבוי מלא לבן או לאח או לבעל או לאבא ללכת לקרב בהזדהות מלאה. שאחד הקצינים שנפל בקרב, דני כהן, שהוא היה קמבץ, ומי מצאו בתוך כל הציוד האישי שלו מכתב שהוא כותב תודה רבה להורים שלו, שאם יקראו את המכתב אחרי נפילתו ידעו שהוא רצה להגיד להם תודה, שכל מה שהוא למד במסירות היה מהם. האם הבתים מבינים את שליחותם? האם אנחנו מבינים שהרוחניות שאנחנו כל כך צמאים לה, היא באה לשרת, היא באה לתרום? האם בתוך הרוחניות יש חיפוש אמת? לא רק אישית, נפשית, שתתאים לתחושות שלי. האם המילים האלה עלו מושיעים בהר ציון, מעניינות אותי? האם המושג הזה משיח מנוסף, שייך למשהו בעולמי, במידותיי, בדעותיי? נתפלל שכן, בעזרת השם. שבת שלום לכולם, בשורות טובות.